האדיר אתה למשדרנו השבועי ממדרשי השבוע מבי הדוקטור נחמה לייבוביץ'. הפעם על פרשת שמות.
אפתח את שיעורי היום בחזרה על השאלה ששאלתי בסוף שיעורי הקודם שעסק בפרשת ויגש. שאלתי למקורו, או יותר נכון לבסיסו המקראי של דברי המדרש. כלומר, הלכתי הפעם בדרך אחרת, נתתי את המדרש המבוסס על פסוקים, וביקשתי למצוא את הפסוקים שעליהם מבוסס המדרש. מדרש זה עוסק ביוסף אחר שהתוודע לאחיו, לאחר שנודע הדבר על בו אחרי יוסף מצרימה לפרעו ולכל ביתו. וקובע המדרש שההתלהבות שהייתה למצרים הפעם נחלשה, התלהבות שבה קיבלו את יוסף, הפעם קצת הצטננה. והמדרש אומר שהמצרים אמרו, מה זה שהוא אחד הורידנו מגדולתנו? הללו עשרה על אחת כמה וכמה. כלומר, באים אותם העברים מכנען אלינו, אותם לחוצרת, ומצטיינים בכישרונותיהם, בחריצותם, או בהבנתם הגדולה, או בחוכמתם, והם עלולים לתפוס כאן עמדות חשובות, ומה יהיה עלינו? השאלה אם כן היא, ולי, שם הקלה אני אומרת, הפסוקים הם אחד בפרשת מקץ ואחד בפרשת ויגש. מה הם שני הפסוקים שמתוך שניהם מתברר שההתלהבות שהייתה למצרים הצטננה מקצת? והמדרש מפרש את ההצטננות הזאת מתוך מהלך מחשבה הזה שאמרו מה זה שהוא אחד הורידנו מגדולתנו. הללו עשרה על אחת כמה וכמה. אם כן, אין עליכם הפעם לכתוב הסדרים, אלא עליכם רק לכתוב את שני המקומות במקרא שעליהם מבוסס מדרש זה. ואני עוברת עכשיו לפרשת השבת הבאה, היינו לפרשת שמות. ספר שמות כידוע הוא ספר גלות וגאולה, פותח בחלקו הראשון הוא גלות מצרים, שיבוד מצרים, צרות, המאבק, אחר כך היציאה מעבדות לחירות, הגאולה. ספר שמות פותח, כבר הראה הרמב"ן, הצביע הרמב"ן על דבר זה, בפסוקים הכתובים כבר בבראשית בפרשת ויגש, היינו בירידת יעקב וביתו מצרימה, כדי להתחיל באמת בתחילת הגלות. ואחרי שדור זה מת ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו ומאוד מאוד ותמלא הארץ אותם, מתחילה הפוליטיקה החדשה. נאמר שם בפרק א', ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, רב עצום ממנו, הווה נדחק מעלו, בן ירבה. כן, כאן התוכנית לקראת הפוליטיקה החדשה, ואחר כך כתוב מימוש אותה פוליטיקה, וישימו עליו שרי מיסים למעננותו בסבלותם, ויבן הרי מסכנות בפרעו, וכן הלאה. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובינים ובכל עבודה לשדה, וכו'. כאן אם כן,
מתחיל אותו דבר שנאמר כבר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ואינעו אותה. השאלה שהעסיקה את חז"ל, והיא שמעתיקה יהודים את כל הדורות, היא מה הסיבה לכך שדווקא אומה זו נרדפת וסובלת וממערים את חייה לא רק בעבודה קשה אלא גם בהשלכת ילדים היאורה וכו'. והמדרשים מתייחסים לשאלה הזו ועונים עליה תשובות שונות. הנה אקרא תחילה שני מדרשים העונים לשאלה הזו. שניהם מתחילתו של שמות רבה. ויקו מלך חדש. רבנן פתחים פתחה להיקרא. כלומר, כשבאו לדרוש פסוק ויקו מלך חדש, היו פותחים מפסוק זה בהושע. בהושע פרקי כתוב, והשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. אתה יוכלם חודש את חלקיהם. ללמדך, כשמת יוסף, הפרו ברית מילה. אמרו, נהיה כמצרים. וכיוון שעשו כן, הפך הקדוש ברוך הוא. האהבה שהיו המצרים אוהבים אותם, לשנאה. לקיים מה שנאמר, אתה יוכלים חודש את חלקיהם. והמדרש דורש מילת חודש, כאילו נאמר חדש, מלך חדש שעמד וחידש עליהם גזירותיו. בדומה לזה נאמר בילקוט שמעוני, ותמלא הארץ אותם, שנתמלאו בתי תיאטראות ובתי קרקסאות מהם. מה הכוונות שני המדרשים האלה? הנטייה בישראל הייתה למה שאנו קוראים היום להתבוללות. המדרש אומר זאת במילים ברורות מאוד, אמרו ישראל, מי יהיה כאן ישראל? ונהתבטא רצונם זה? כשמת יוסף, הפרו ברית מילה. אמרו, נהיה כמצרים. מה עשו? נדחקו לכל אותן מקומות התענוגות, נתמלאו בתי תיאטראות ובתי כרקסאות של מצרים יהודים. בכל מקום שהמצרים פונה לתענוגותה, שם יושבים יהודים. אם כן, לפי המדרש, זוהי הסיבה לאותה צינת ישראל המתחילה כאן. הרציב מוולוז'ן, בסוף המאה הקודמת, אחד מראשוני הרבנים שנלחמו לחיבת ציון, ללאומיות, לשיבת ישראל לארצם, מן הלוחמים הגדולים בהתבוללות, פירש מקום זה בזו הלשון. ותמלא ארץ אותם לא ארץ גושן לבד שהייתה מיוחדת לישראל, אלא אפילו כל ארץ מצרים מלאה את ישראל. והיה כל מקום תמוי שמצאו ישראל לקנות ולדור, נתיישרו שם. ובה כתוב להקדים בזה סיבת שנאת מצרים. משום שביקשו ישראל לצאת מרצון יעקב אבינו, אשר היה, כלומר רצונו של יעקב שהיה שישבו דווקא בארץ גושן, כדי שיהיו בדד ונפטר ממצרים, אבל הם לא רצו כן. ובשמות רבה נאמר עוד שפסקו למול מזה אדם, שאמרו נהיה כמצרים. דאחר שקבעו דירתם ביניהם, מצאו טוב להם להשתוות במצרים, ולא יהיו ניכרים שהם היהודים. אשר היא הסיבה שבכל דור עומדים עלינו לחלותינו בשביל שאיננו רוצים להיות נבדלים מן האומות. דומני שהנציב טעה כאן במשהו, לא בפירושו את המדרש, אלא במסקנה. כי ידוע חשבו רבים מאנשי השכלה, שכל אותה שנאת ישראל האיומה והנוראה והבלתי פוסקת כל הדורות, תיעלם אם ירדנו ישראל להיבדל, להיות עם לבדד ישכון, דהיינו ירדנו מהחזיק בתורתם, במנהגיהם, בדרכם, בשפתם, אפילו במרבושם, אלא יהיו כגויים. יעברו לתרבותם, לשפתם, ללשונם, אולי אפילו לדעתם, ואם לא לדעתם ממש, הרי הכל אופן לאורח חייהם, ואז תגמר השנאה. לעומת זה חשבו רבים, כמו שחושב כאן הרצין בלוז'ן, ורבים אחרים חשבו כמו, שמקור השנאה הוא דווקא לא בהתבדלות, אלא להפך. באותו רצון להידחק ולהידמות ולהיות כגויים, ולהידרג בתרבותם ולהידרות בתוכם, ואילו היו ישראל נשארים עם לבדד ישכון, מחזיקים בתורתם, בדרכיהם, בתרבותם, בתלבושתם, בשפתם, הרי לא היה אכפת לגויים, ושנאת ישראל הייתה נעלמת. אנחנו יודעים שלא אלה ולא אלה צדקו, כי חרב הצורר עברה באותה מידה על יהודים בעלי זקן ופאות, כמו שפגעה ביהודים מגולחים ומצוחצחים שלא ידעו תורה ולא למדו בבית המדרש, והיו להם תארים אקדמיים וכו', והיו כגויים. לא זה ולא זה עמד בפני השנאה. אולי אם נהיים במדרש, אין המדרש אומר בדיוק מה שאומר הנציב בלוש. אין המדרש אומר שהרצון לי לחדור לחברה המצרית ולהיות כמוצרים, כמצרים, הוא שגרם לשנאה. המדרש אומר משהו דומה לזה, אבל לא בדיוק אותו דבר. אקרא את דבריו שנית. כשמת יוסף, היפרו, לא, הוא מביא את הפסוק מהושע, בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו, אתה יוכלם חודש את חלקיהם. ולמדך, כשמת יוסף, היפרו ברית מילה, אמרו נהיה כמצרים. וכיוון שעשו חיים, הפך הקדוש ברוך הוא האהבה שהיו המצרים אוהבים אותם לשנאה. כלומר, המדרש אינו אומר שכתוצאה טבעית מן ההתבוללות באה השנאה, אלא הוא אומר שכעונש מן השמיים על ההתבוללות הפך השם את שנאת המצרים, את אהבת המצרים לשנאה. אין הוא אומר שזוהי תוצאה אוטומטית של ההתבוללות. אולם יש גם תפיסה אחרת לגמרי, לתשובה אחרת לגמרי, לאותה שאלה קדומה וחדשה תמיד. למה דווקא אומה זו סובלת רדיפות בכל הדורות, החל ממצרים? מדרש זה אף הוא בשמות רבה. פותח הוא בפסוק במשלי, הדר הוא דכתיב, חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר. בנוהג שבעולם אדם שומר לו חברו פלוני יקל לבנך, יורד עמו עד לחייו. ומה תלמוד לומר, חוסך שבטו שונא בנו? ולמדך, שכל המונע בנו מן המרבות, סוף בא לתרבות רעה ושונאיו. הוא מביא דוגמה הבנים אשר האב לא היה רודה בהם, היה חוסך את שבטו, היה מפנק אותם, ומרוב הפינוק והאהבה ואי רגיעה בהם, ומפני שלא זרקו בהם הרש מושחורה, יצאו לתרבות רעה ודרכים מקולקלות. אחת הדוגמאות שהמדרש מביא היא כי יוצא בו דוד שלא יישר לאבשלום בנו ולא רידר. יצא לתרבות רעה וביקש להרוג את אביו ושכב עם פלגשי אביו וגרם לאביו ללך יחף והוא בוכה. ונפלו מישראל כמה אלפים וכמה רבבות. כל זה מפני שדוד התייחס בסלחנות לאבשלום. והמדרש ממשיך, ואוהבו שחרו מוצר, והקדוש ברוך הוא, על שאהב את ישראל, ככתיב מלאכי, אהבתי אתכם, אמר השם, הוא מרדה אותם ביסורים. אתה מוצא שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנן להם אלא על ידי יסורים. התורה וארץ ישראל וחיי העולם הבא. התורה דכתיב אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו. ארץ ישראל דכתיב, וידעת כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלקיך מייסרך. מה כתיב אחריו? כי השם אלקיך מביאך אל ארץ טובה וכו'. אם כן, רק אחרי ייסורים אתם באים, אתם משיגים את הארץ הטובה. חיי העולם הבא דכתיב, כי נר מצווה, בתורה עול, בדרך חיים, כלומר להגיע לארץ החיים, שהוא עולם הבא, תוכחת מוסר. וכל המייסר בנו, מוסיף הבן אהבה על אביו, והוא מכבדו, שנאמר באוהבו שחרו מוסר. על שום ששחרו מוסר, לקח אוהבו. רואים אנו שלפי דעה זו, הסיבת היסורים היא אחרת לגמרי. היא לא החטא שחטו ישראל, שהיסורים באים עליהם אלא כעונש, אלא כאן מופיעים היסורים כערך, כערך חינוכי, כערך מזכר ומצרף את האדם. והיו צריכים ישראל לעבור את הקור המזכך הזה. רעיון זה מצא לו ביטוי בספרות המודרנית, ביטוי לפי דעתי יפה ביותר, בסיפור חבית אחורה של הזז, שנמצא בתוך הספר אבנים רותחות. ששם טוען אחד הטוענים, שאם יש בישראל אהבה ורחמים על הבריות והבנה לנפש האדם, הרי מה הביא אותם לידי כך? הגלות. ואם מוצאים אנו באומות העולם הרג ושפיכות דמים ומלחמות וצחצוח חרבות, וכל ההיסטוריה שלהם מלאה צחצוח חרבות ומלחמות ושפיכות דמים ואכזריות, הרי אומרו הסיבה היא בכך שלא יצאו לגלות. ואומר שם, לא רבולוציות נחוצות להן, ולא סוציאליזם, ולא חברנים, ולא תיקונים סוציאליים, אלא גלות, שתצרפיין ותזקקיין, ותלמדיין מהו אדם, ומהו צערו של אדם, ומהו רחמים על הבריות, ומהו אהבה וצדק, יוש. כלומר אותו רעיון שיש לו כאן במדרש, היסורים יסורי הגולה לא באו כעונש אלא באו כערך לזקק ולצרף. זהו מה שקראו חזר יסורים של אהבה.